تحاول معنا ليعدويا وفنين شرق وخسد ملاكا ليلي دي القنا وقام عشنا في قام شرقنا في الأرض ليلي دي القنا وقام عشنا
שלום. עכשיו נדבר על
שישה תנאים שדרושים
בשביל להצליח במדיטציה.
התנאי הראשון
זה מקום תומך. הכי טוב שאנחנו עושים לנו איזשהו מקום קדוש בשבילנו. מוצאים בבית איזה פינה, היא מיועדת למדיטציה. בפינה הזאת עושים שולחן מנחה קטן ועושים דברים שיעזרו לנו לראות את המקום הזה בתור מקום קדוש. כי המדיטציה בעצמה, בגלל שהיא מביאה אותנו להרה, אז היא גם כן קדושה. לפעמים זה לא הולך, לפעמים אנחנו לא יכולים לסדר לעצמנו מקום כזה, אז עושים איזה מחיצה או איזשהו סידור אחר, אבל להפריד בין קודש לחול. המדיטציה היא יותר בצד של הקודש ולא בצד של החול. דבר שני, אז אנחנו צריכים לסדר שלא יהיו הפרעות בזמן המדיטציה, לנתק את הטלפונים. אם אנחנו חיים יחד עם אנשים אחרים, אז צריך לתקשר איתם, להגיע לאיזו הסכמה שבזמן הזה אני עושה מדיטציה, ואי אפשר להפריע לי בזמן המדיטציה, לא חשוב מה קורה. הזמן הזה הוא קודש למדיטציה. אז זה נקרא מקום תומך. אז המקום התומך הזה הוא תומך בי לעשות המדיטציה טוב. הסעיף השני נקרא לחיות בפשטות. לחיות בפשטות זה להסתפק במועט, לא להזדקק להרבה דברים. כשמייקל אמר, ככל שיש לך יותר דברים, אז חלק גדול יותר מהתודעה שלך עסוק בהם, והוא לא פנוי למדיטציה, הוא לא פנוי להתעסק בדברים של הקודש. אם יש לך זוג מכנסיים בארון, אז איזשהו חלק קטן מהתודעה שלך זוכר אותם וחושב עליהם, טיפונת, וזה מספיק בשביל להפריע שאתה לא תוכל להקדיש את כל האנרגיה למדיטציה. אז להסתפק במועט. עכשיו, הסעיף השלישי זה להיות מסופק במה שיש, במיוחד ברטריט. לא רק שאתם לא צריכים הרבה דברים, גם לפעמים אתם חושבים, אני לא צריך הרבה דברים, אבל לפחות אני צריך שיהיה לי פסל מזהב. אז מה שיש לכם זה בסדר, במיוחד ברטריט. אתם יושבים ברטריט, ובדרך כלל יש לכם איזה מטפל, והמטפל לא הביא לכם את האוכל בזמן כשאתם רעבים, או שהמטפל לא הכין בדיוק את הארוחה שאתם ציפיתם לה, או שהסכמתם איתו ואמרתם לו מראש, לא להתרגז, לא להקדיש איזה אנרגיה, זה לגמרי משני. האנרגיה היא מכוונת למעלה, לא לבטן. וגם לא לדברים אחרים, למעלה. הסעיף הרביעי, לוותר על להיות עסוק יותר מדי. מה זה עסוק יותר מדי? זה בעצם שתשומת הלב שלנו היא יוצאת כל הזמן החוצה והיא לא יכולה להישאר בפנים. אם אתם ניסיתם לעשות מדיטציה, אז זה מין מצב שאנחנו נכנסים פנימה. ואם אנחנו כל הזמן בחיי היום יום יוצאים החוצה, מתרוצצים, משיגים, מסדרים, אז אתם חושבים שכשתשבו פתאום לעשות המדיטציה לחצי שעה, אז יהיה לכם קל? עדיין יש לכם את ההרגל לצאת החוצה להתרוצץ. אז צריך בשאר השעות, גם שאתם לא עושים מדיטציה, להתרגל, למעט בעיסוקים, למעט בהתרוצצות, להעביר את תשומת הלב לתפנית. ותפנית זה בין השאר לעשות מדיטציה. תפנית זה בין השאר להגיד, זה דברים שלא עובדים, אני רוצה את הדברים שיעבדו. מה שעובד בשבילי זה לעשות מדיטציה. הסעיף החמישי זה לשמור על מוסריות תאורה, לשמור על דרך חיים מוסרית. אז זה כבר הוזכר קודם, שזה תנאי הכרחי למדיטציה, ואנחנו כוללים אותו בתור התנאים התומכים של מדיטציה. אז זה לא תנאי של הסביבה החיצונית, אבל זה תנאי של הסביבה הפנימית שלנו. אם אני עשיתי משהו שאני מתחרט עליו, אז הוא מעסיק אותי, הוא יחזור אליי. ובמיוחד שאני מנסה להשיג ריכוז מדיטטיבי, אז הוא יחזור אליי ויפריע לי להשיג את הריכוז. אז צריך לפנות את הראש, וחלק מהפינוי של הראש זה להקפיד על אורח חיים מוסרי, שאז כשאתה עושה את המדיטציה, אתה פנוי להיות במדיטציה. הסעיף השישי זה לזנוח השתוקקויות לאובייקטים של החושים. במדיטציה אנחנו יכולים ללמוד להפסיק את החושים, זאת אומרת שאפילו אם יצרכו מטר על ידינו, אנחנו לא נשמע את זה, וזה תרגול שמבוסס על זה שאנחנו פשוט מתרכזים בחוש אחד כמו חוש המגע, ומבטרים על החושים האחרים, וכל פעם שעולה התחושה באחד מהחושים האחרים, אז אנחנו לא נותנים לתשומת לב. ואחרי זמן מה, אז פשוט התודעה מפסיקה ללכת לכיוון הזה. זה חלק מהתרגול המדיטטיבי.
בעולם היוגה משתמשים בפרטיה הרי, זה מונח בסנסקריט, להתכנס פנימה מהחושים. המודד מכנס את תודעתו פנימה. כרגיל, האובייקטים מושכים אותנו דרך החושים. הראייה, השמיעה, אנחנו מחפשים אובייקטים שיענגו שלנו מוזיקה או אוכל, לענג את החושים. החושים מושכים את התודעה שלנו החוצה. אז אם אנחנו רוצים להצליח מדיטציה, בין השאר צריכים לפתח את היכולת הזאת להתכנס פנימה ולסגור את החושים. אנחנו עוצמים את העיניים, אנחנו מתעלמים מהגירויים החיצוניים. אז זה הדבר.
יופי, תודה דבורי. אז זה היו ששת התנאים הסביבתיים, ועכשיו אנחנו נעבור לשמונת המאפיינים של תנוחת מדיטציה נכונה. זה נקרא התנוחה בעלת שמונת המאפיינים של ויראצ'נה. הסעיף הראשון זה הרגליים. הכי טוב לשבת בתנוחת לוטוס, או אם לא יכולים חצי לוטוס, אבל זה לא קריטי. אם אתם צריכים לשבת על כיסא, זה גם כן עובד. המטרה היא להחזיק את הגוף במצב שאתה לא תצטרך להפעיל כוח. כשאתה יושב בתנוחת לוטוס והרגליים משולבות, אז אתה לא צריך לשים לב לגוף, הוא עדיין יישאר בתנוחה שבה אתה עזבת אותו. אבל לרובנו זה קשה, במיוחד במערב, אז מי שלא יכול, לא יכול. לא לחשוב שזה תנאי הכרחי להצליח במדיטציה. החלק השני זה העיניים. העיניים אמורות להיות חצי סגורות. לא פתוחות ולא סגורות. להרבה אנשים, אם העיניים לא סגורות, זה מפריע, מכיוון שהם נמשכים להסתכל על דברים. אז קודם כל תדאגו שלא יהיה לפניכם שום דבר שהוא מושך מבחינת ויזואלית. זאת אומרת, איזה קיר שהוא לבן או אפור, כזה שאין על מה להסתכל, בלי צבעים, בלי קווים מעניינים, שום דבר. למה בכל זאת לא לסגור את העיניים לגמרי? הסיבה לא לסגור את העיניים לגמרי, היא מכיוון שהרבה אנשים רגילים, יש להם התניה, אם סותרים את העיניים, אז הולכים לישון. וקשה במיוחד בהתחלה להימנע מזה. אחרי זמן מה אפשר להיפטר מזה. אצלי זה היה בעיה, אני זוכר, כמה חודשים, שלא הייתי נרדם, אבל הייתי נהיה מאוד מנומנם. ואחר כך זה עבר. אם אתה פשוט רוצה לעשות את המדיטציה, אז הרגל הזה ישתנה. ואם הגעת לשם, אז אתה יכול לעשות את זה גם בעיניים סגורות. אבל לפעמים תנאי החיים שלך הם כאלה שאתה עושה את המדיטציה מאוד עייף, ואז אפילו אם אתה רגיל כבר לא להירדם, בכל זאת עם עיניים סגורות, הנטייה להירדמות היא הרבה יותר גדולה מאשר אם הן חצי פתוחות. הסעיף הבא זה הגב ישר וזקוף. וזה עניין של אנרגיה, זרימת האנרגיה בגוף, ערוצים פנימיים, לא ניכנס לזה חוץ מה של להגיד שזה הדבר הכי חשוב במדיטציה. מוכרחים גב ישר וזקוף בשביל שהמדיטציה תצליח. אם אתם יושבים ככה, אז פשוט אין סיכוי.
מה לגבי תמיכה בגב?
לגבי תמיכה בגב. אומרים שעדיף שלא תהיה תמיכה בגב. זה אולי דבורי תרחיב מהניסיון האישי. אבל אם אתם צריכים תמיכה בגב, אז תסדרו לעצמכם תמיכה בגב. אותו דבר, אם אתם צריכים קריות, שיהיה לכם נוח. המטרה של מדיטציה זה לא ללמד אותנו לעבור דרך סבל. זה לא המטרה של מדיטציה. המטרה של מדיטציה היא להשיג ריכוז. אז אם אתם רואים שאם אתם מוסיפים קרית מתחת לברך, או קרית מתחת לירך ימין או לשמאל, או שמים את הגב בשיפוע ככה שהחלק האחורי הוא קצת יותר גבוה מהחלק הקדמי, שזה עוזר לשמור על הגב ישר, אז להשתמש בכל הדברים האלה. להשתמש בכל הטריקים שתוכלו להתרכז במדיטציה ולא בכאב. הכתפיים. הכתפיים צריכות להיות מאוזנות, זאת אומרת לא ככה ולא ככה. והראש גם כן הוא צריך להיות מאוזן. לא נופל לימין, לא נופל לשמאל, לא נופל אחורה ולא נופל קדימה. הפה, באופן כללי, במדיטציה, אנחנו סוגרים את הפה, אבל לא מעדקים את השפתיים. האזור של הפה צריך להיות רפוי. הלשון בחלק הקדמי, לפני השיניים הקדמיות, העליונות. זה עוזר למנוע התייבשות של הפה, שהיא מפריעה אם עושים מדיטציה ארוכה. הנשימה. הנשימה היא מאוד חשובה בכניסה למדיטציה. בדרך כלל אנחנו מתחילים ב-10 נשימות. גם כשאנחנו עושים מדיטציה אחרת, אז תמיד אנחנו מתחילים עם 10 נשימות. כאשר הנשיפה החוצה היא החלק הראשון של המעגל, והשאיפה הפנימה היא החלק השני של המעגל. אז נשיפה, שאיפה זה אחד. נשיפה, שאיפה, שתיים, ככה עושים מסר. אם איבדנו את הספירה בגלל שהמחשבות שלנו הלכו לאיזה מקום אחר, אז מתחילים חזרה מאחד. וחוץ מזה, אנחנו אומרים לא לכוון את הנשימה, לא לנסות להעריך את הנשימה, לתת לנשימה להיות טבעי. ובאופן טבעי, הנשימה מעיטה את עצמה וגם נהיית מאוד עדינה. זאת אומרת, כמעט ולא צריך לנשום הרבה.
תודה רבה. כמה הערות לגבי התנוחה. שאלתם על התמיכה לגב. אני אוהבת תמיכה לגב, אבל אני עושה את זה מינימלי. אני דואגת לשים תמיכה לגב התחתון, ושרוב הגב עצמאי, כמו שאת זקוף. מאוד חשוב לעשות יוגה כדי לעזור במדיטציה. יוגה מחזקת אותנו ועוזרת לנו למצוא את היציבה הטובה. בברכיים לא מגיעות לרצפה מעצמן, שימו תמיכה שם, אחרת אתם תהיו עסוקים בלהחזיק את הברכיים ולא במדיטציה. אז כל אחד צריך לבדוק איך הגוף שלו ולחקור, זה יכול לקחת קצת זמן, לחקור מה מתאים לכם ומה מאפשר לכם ישיבה ממושכת במדיטציה. זה מחקר מאוד חשוב, ובהתחלה זה אולי חלק ניכר מהזמן שלכם, זה בסדר, זה חשוב מספיק. הידיים מוטלות בחיקכם, ימין מעל שמאל, הגודלים נוגעים קלות. אני שמה לי קרית שתומכת בידיים כדי לא למשוך את הכתפיים למטה. אז זה אישי, רוב האנשים לא צריכים את זה, אבל אתם יכולים לבדוק. חשוב מאוד שיהיה לכם ריקוד, לא רק הקרית שאתם יושבים עליה, אלא מתחת לקרסוליים. הקרית מונחת על קרית יותר גדולה, זה מאוד חשוב, אחרת הקרסוליים יתחילו להציק לכם ואתם לא תוכלו להתמיד במדיטציה. אז כל הדברים האלה אתם צריכים לבדוק. בקשר לעיניים, אם אנשים נוטים להתנמנם, אז צריך, כמו שהוא אמר, להחזיק אותם כוחות קצת. מוטות כלפי מטה, הם בדרך כלל לא הסתכלו לקיר, אלא לשטיח שלפניכם. אז השטיח צריך להיות חלק ולא מעניין, כדי לא להשיח את דעתכם. הם בערך במישור של קצה האף. אתם לא מביטים אל קצה האף, אלא במישור הזה של קצה האף. אבל לא מתמקדים בשום דבר לפניכם, כי אתם לא עסוקים בלהסתכל. אז אריה אומר שאם יש לכם נטייה להתנמנם, אל תחשיכו את החדר, וזה נכון. אני אוהבת אור עמום, לא חושך גמור ולא יותר מדי אור, אבל כל אחד צריך למצוא בשבילו. אם להפך, אם יש לכם נטייה להיות מעוררים יותר מדי, או יותר מדי מחשבות ותוכניות וכך הלאה, תעצמו את העיניים. תחילו עם עיניים עצומות. אוקיי. עכשיו שישבתם כבר נכון ועשיתם את כל ההכנות, החדר נכון, השולחן מנחה והכל מסודר, אתם נכנסים למדיטציה, מה קורה? יש קשיים, מה אם עושה את שלו? כן, אז עכשיו אנחנו יושבים כבר ומתחילות בעיות. למעשה הבעיות מתחילות עוד לפני שיושבים. הבעיות מתחילות כשאתם לא יושבים. זאת הבעיה הראשונה של מדיטציה והחשובה ביותר להתגבר עליה. אז הבעיה הזאת יש שם יפה בטיבטית, קוראים לה ללו. אמרו ללו. זו המילה הקלה ביותר וידועה ביותר אצל המודדים. ללו פירושו עצלות. אבל זה לא עצלות כמו לא בא לי היום להתלבל. כי אתם תתלבשו לרוץ לחנות או לעשות דברים אחרים. זה לא עצלות כזו. זה יותר עצלות לעשות דברים רוחניים, תרגול רוחני. כמו למשל, כשאומרים, כן, אני רוצה לעשות מדיטציה, אבל לא מסתדר לי, אין לי זמן, יש לי ככה בעיסוקים, אני חייב את זה. זה עצלות. זה עצלות. זה לא עצלות שאתם לא עושים דברים, אבל זה עצלות במובן של התרגול הרוחני. וזה אומר שיש לכם ספקות ביחס לערך של זה. ולא ברור לכם למה זה כל כך חשוב. כי אתם לא תתעצלו אם אתם צריכים ללכת בשירותים. כי זה דחוף. לא צריך לשכנע אתכם בערך של זה. לא צריך לשכנע אתכם בערך של הארוחה. פה אתם עדיין לא השגתם שכנוע. ולכן אתם אומרים, אוקיי, לא היה לי זמן היום. זה אומר שלא שמתם את זה גבוה בסדר העדיפויות שלכם. זה כל מה שזה אומר. מה זה נקרא לא היה לכם זמן? למה? כי זה לא מספיק חשוב. אז מה יהיה האנטידוט? להבין את החשיבות, להשיג שכנוע לחשיבות המכרעת של מדיטציה. מכיוון שהנה הפרדוקס. אם לא תעשו מדיטציה, מה בטוח שיקרה? תמותו. תזדקלו, תחלו ותמותו. אם תגיעו לגיל זקנה, זה בטוח שיקרה. זה הצ'אנס היחיד לשנות את הגורל הנורא שיש לנו בחיים. ולא רק זקנה, מחלה ומוות, כל הצרות שבאות לפני זה, המתקפות וטילים ותאונות דרכים וסרטנים, כל הצרות האלה הן צ'אנס שתיגעו בגורמים העמוקים שמביאים סבל בחיים שלנו, אם אתם לא יושבים במדיטציה. אז נכון שבהתחלה זה קשה ועולות הרבה בעיות ואנחנו לא רגילים, וזה כמו לנגן סולמות, אתה רוצה להיות פסנתרן וירטואוז, אתה קודם צריך לנגן דו רמי. וזה בהתחלה לא כל כך מעניין, וזה קשה קצת, צריך להתגבר קצת על מידה של אולי רוטינה וכך הלאה. אותו דבר מדיטציה. אז צריכים איזושהי מוטיבציה כדי לדחוף אותנו דרך השלב הראשוני הזה, שהוא קצת לא נוח וקצת קשה, כמו התחלה של כל עיסוק. אז התרופה הראשונה תהיה מוטיבציה. והאספקט החשוב ביותר במוטיבציה זה להבין למה אנחנו בכלל עושים מדיטציה. אז א',
מי שמצליח להשיג שלווה מדיטטיבית, משיג תודעה מאוד שלווה ושמחה. גם הגוף נינוח, גמיש, יש עונג גופני ומנטלי כאחד, וזאת תוצאה שאנחנו יכולים לחוות תוך זמן קצר יחסית, עוד בחיים אלו.
מדיטציה עצמה יכולה להשיג לנו ריכוז מדהים. מי שמתאמן בטכניקה של מדיטציה, אפילו טכניקה כמו שמתמקד בנשימה, או מתמקד בנר, או דברים כאלה, או במנטרה, אפשר להשיג ריכוז מדהים. אתם יכולים ללמוד מהר נושאים מסובכים, לקלוט מהר שפות, להבין דרמה מהר. אנחנו מאוד מאוד לא מורגלים לשים את המיין במקום אחד. המיין שלנו כל הזמן רץ. הוא כל הזמן רץ, ממקום למקום, כל הזמן. אז זה אימון שהוא לא נוח למיינד כי הוא לא מורגל בו. אבל אנשים שלומדים לשים את המיינד במקום אחד ולשאיר אותו במקום אחד כרצונם, משיגים יכולת מנטלית מדהימה.
אם אתם מחליטים להניח את המיינד לנושא כלשהו, אתם יכולים בקלות לעשות זאת. אם אתם רוצים לשלוח את המיינד למקום כלשהו, גם את זה תוכלו לעשות בקלות. כך שאנחנו משיגים שליטה בתודעה שלנו.
אז אפילו רק הריכוז המדהים הוא מטרה ראויה שתשבו ותתרגלו מדיטציה, וכל אחד יכול להשיג את זה. אז זה בפני עצמו סיבה טובה. ריכוז מדהים מאפשר מיינד מאוד חריף, מאפשר לפתח יכולות אלחושיות, מאפשר לקרוא מיינד של אחרים.
לראות את העתיד.
כל מיני כוחות אלחושיים.
אלה מאפשרים לנו להיות הרבה יותר אפקטיביים ביכולתנו לעזור לאנשים. שכן נוכל לדעת הרבה יותר טוב מהו שהם צריכים. וכתוצאה מכך האנשים יתייחסו אלינו הרבה יותר ברצינות. אדם שהשיג שליטה בתודעה כתוצאה מהאימון במדיטציה, גם יכול להשיג מידה רבה ששליטה בנגעים הרוחניים שלו ובמחשבות שלו. גם אם טרם השגת מפסקות מוחלטת של כל הנגעים והסיבות לסבל, זה מושג רק כשמגיעים לנרוונה, אתם יכולים שלא לתת להם ביטוי, כי אתם מזהים אותם בתודעתכם הרבה לפני שהם מוצאים את ביטויים בהתנהגותכם. להפך, אתם יכולים מכוח שליטתכם בתודעה לכוון אותה לעשייה מבורכת בעולם. רובנו רוצים לעשות טוב ולעזור לאחרים, אך יכולתנו לעשות זאת חלשה וקשה לנו למצוא את מידת הנחישות הדרושה כדי להשקיע את ההשקעה הגדולה שדרושה כדי להביא לתוצאות של ממש. אם השגנו שלווה מדיטטיבית, נוכל לבצע חסד בעוצמה רבה. הכוונה, הביצוע וכל שאר השלבים בדרך יהיו חזקים ועוצמתיים, וכתוצאה מכך הקרמה שאנו צוברים תהיה חזקה אף היא.
זאת לא הסיבה האולטימטיבית למה אנחנו עושים מדיטציה. אנחנו עושים מדיטציה כדי לפתח את המצבי ריכוז האלה, אבל זאת לא המטרה. כי אנחנו הולכים להשתמש בהם אחר כך כדי להשיג תובנות כמו ראיית ריכוז שיוציאו אותנו מסבל לגמרי. שיתמירו את כל צורת החיים הסובלת הזאת. אז זאת המטרה. אנחנו יכולים להפוך למלאך הזה שיכול לעזור לכל היצורים הסובלים בו זמנית. היכולת שלנו לעשות הבדל בעולם תגדל פי אינסוף, אפשר להגיד. מיכולת שהיא מאוד מוגבלת עכשיו למשהו מדהים. עכשיו זה נראה לנו רחוק, ואני לא בטוחה שאני יכולה להגיע לשם וכך הלאה. אז תתחילו מהמטרות היותר קטנות. אתם רוצים לקלוט מהר את הלימודים שאתם לומדים, או להיות זריזים בעבודה, או מה שזה לא יהיה, או להיות יותר בריאים, או יותר נינוחים, כל הדברים האלה באים. אז מוטיבציה, להזכיר לעצמכם למה אתם יושבים ועושים את הדרך. אי אפשר לראות ריקות ישירות בלי מדיטציה, אי אפשר להגיע להערה בלי מדיטציה. כל המטרות הנשגבות שאנחנו כאן מלמדים עליהן ומדברים עליהן, לא יתאפשרו בלי היישום של המדיטציה. אז א', להבין למה, זו התרופה הראשונה. ללא, זו בעיה כל כך גדולה, כי בלי שמתיישבים לא קורה כלום, אז צריך הרבה תרופות נגד. אז הראשונה זה להזכיר לעצמנו למה אנחנו עושים את זה. יש תרופת נגד שנייה, זה לרצות את התוצאה. אוקיי, את אומרת, אם אני אשיג ריכוז מדיטטיבי, אני אוכל להשיג את כל היכולות האלה, עכשיו אני צריכה לרצות את הדברים האלה. אז לפתח, להתאהב במטרות האלה. לרצות אותם. השלב השלישי זה מאמץ, להתאמץ קצת. אז גם כשקשה, גם כשעוברים דרך השלבים שאנחנו לא מורגלים, והמיין בורח, ומחזירים, ועוד פעם בורח, ועוד פעם מחזירים, ועוד פעם בורח, זה יכול לקחת הרבה זמן, כמו שאר יתאר לכם. זה קורה לכולנו. אז להיות מוכנים לעבור דרך השלב ההתחלתי הזה שהוא מייגע קצת, למען מטרה הרבה הרבה יותר גבוהה. ואם אתם מתאמנים, איך אומר מסר של טיבבה, אין דבר שאתם לא יכולים לרכוש מכוחו של הרגל. אם אתם מתרגלים, יבואו תוצאות. אם אתם מקבלים הדרכה נכונה ואתם מתרגלים, מוכרחה לבוא התקדמות. תבוא התקדמות. ומה קורה כשמגיעה התקדמות? במוקדם מאוחר אתם משיגים ריכוז. אפילו ריכוז מה? אפילו מידה מסוימת של ריכוז כבר מביאה לעונג מסוים בגוף. כשאנחנו מתחילים להשיג ריכוז, המחשבות יותר הרמוניות, יותר זורמות בשטף ולא בקקופוניה, זה משפיע על האנרגיה הפנימית שלנו ומתחיל לבוא עונג. מתחיל לבוא עונג פיזי. ובעקבותיו גם מנטלי. אז כשהעונג הזה כבר מתחיל להגיע, הוא כבר מושך בפני עצמו. כבר יש לכם תמריץ להתיישב כי זה יהיה נעים. ואתם לא חייבים להיות מודדים מאוד מתקדמים עד שהוא מגיע, הוא מגיע די מהר. לא להתבלבל, זאת לא הסיבה לעשות את המדיטציה. העונג הזה הוא נהדר, תתענגו עליו אם אתם רוצים, אבל זאת לא המטרה שלכם. אבל כשזה כבר מגיע, אז כבר לא צריכים לדבר הרבה, אתם כבר רוצים לשבת שם. אז זאת הייתה הבעיה הראשונה וארבעת התיקונים של המוטיבציה. למה אנחנו עושים? לרצות את התוצאות של המדיטציה, להשקיע את המאמץ שנדרש, ואחר כך העונג כבר מהווה תרופת נגד אוטומטית. וחשוב לעשות את זה כל יום. אם אתם עושים יום כן, יום לא, או פעם בשבוע, אתם כל פעם חוזרים לאפס, אתם פשוט לא מתקדמים. זה עניין של הרגל, פשוט להרגיל את הגוף ואת המיינד, פעם ביום אתם יושבים. אפילו אם אתם מתחילים בחמש דקות זה יופי. אבל כל יום, לעשות את זה קדוש, לעשות את זה זמן קדוש. ובמשך הזמן לעלות, אומרים כל שבוע תעלו בדקה אחת. אתם כל שבוע עולים בדקה אחת, תוך שנה אתם עושים שעה מדיטציה. אז זה בהדרגה, אבל בסדירות. הסדירות היא חשובה.
בעיה שנייה.
עכשיו אתם כבר יושבים ועושים מדיטציה. אתם כבר מתיישבים.
אתם סוף סוף התגברתם על הלילה ומתיישבים על הכרית, מה קורה אז? אתה למה נותן לי אובייקט? מה מיד קורה אחרי שהתיישבתי? שכחתי. לדעת מוסחת. בא משהו אחר. בא מחשבה אחרת. זה נקרא לאבד את האובייקט. בטיבטית אמרו דם נהג ג'פה. דם נהג זה ההוראה הקדושה. וג'פה זה לשכוח. לשכוח את ההוראה הקדושה. מה זה ההוראה הקדושה? זה מה שהלמה אמר לי על מה לעשות מדיטציה. עוד מחשבות אחרות ודעתי מוסחת. אז זה הבעיה הראשונה אחרי שהתיישבתם. אתם מאבדים את האובייקט. יכול להיות שהדעת תהיה מוסחת לאובייקט שגם הוא אובייקט מדיטטיבי טוב. זה הסחת דעת גם. אנחנו רוצים להישאר מקובעים על האובייקט שלנו. ורק על האובייקט הזה. אנחנו מחליטים מההתחלה על מה נעשה מדיטציה ונשארים שמה. אנחנו לא משנים את דעתנו באמצע הדרך. למה? כי זה הרגל שנפתח, ואז אף פעם לא נשאר עם אובייקט. כל הרעיון הוא לפתח ריכוז חד נקודתי שאני אומרת למיינד מה לעשות, לא הוא אומר לי מה לעשות. איך מתקנים את הבעיה? הנה התיקון שלו. אמרו דרנפה?
דרנפה.
דרנפה?
דרנפה זה סחירה.
תעברו 10 דקות, ישבתי לכרית, פתאום אני מתעוררת מהזיה והקיף, איפה האובייקט שלי ואיפה אני? מחזירים את המיינד לאובייקט. קורה עוד פעם, עוד פעם התעוררתי, מחזירים את המיינד לאובייקט. ובהתחלה זה כמו פיל פרוע, הוא הולך לאן שהוא רוצה, והוא לא כל כך נשמע לי, ולכן זה מתסכל בהתחלה. אבל החמלה שלי והמוטיבציה שעשיתי לעצמי עם הללו, שומר אותי על הכרית, ואני מחזירה את המיינד, ועכשיו תחזור, עכשיו תחזור, עכשיו תחזור. וזה רק עניין של הרגל. אם עשיתם את זה הרבה פעמים, תתעוררו יותר ויותר מהר, הנדידה הזאת תהיה פחות ופחות, עד שהיא תיפסק לגמרי.
עכשיו, כשיושבים, מזכירים שני סוגי בעיות שבעצם כבר הזכרנו, יש את הקהות המנטלית או האי שקט המנטלי, שקוראים להם ג'ינגו וגופה או ג'ינגו ביחד. ג'ינגו זה שניהם יחד, זה גם הג'ינגו וגם הגופה. הג'ינגו זה השקיעה הזאת של המים והגופה זה האי שקט. אז שני הדברים האלה, שני אספקטים של בעיה, אחד זה
הקהות או השקיעה של המים, יש פעמים שאתם נוטים להתנמנם או לפתח קהות, לאבד חדות של המיינד. ויש פעמים
שיש יותר אי שקט, מיינד יותר תזזיתי. במיוחד
מי שיש לו הרבה השתוקקויות לדברים, לאובייקטים ועינוגים של החושים.
או מי שיש לו הרבה עיסוקים. יש לו הרבה התחייבויות, הרבה מערכות יחסים, הרבה טלפונים, הרבה לעשות, הרבה... אז המיינד רגיל להיות תזזיתי. אז כשאתם מתיישבים על הכרית, יש לכם את אותו מיינד שהיה לכם קודם, זה אותו מיינד. אז הוא יתבטא שם. אז אנחנו צריכים למצוא את השיווי משקל בין הנטיות האלה של המיינד לשקוע, ובין הנטיות של המיינד להיות יותר מדי מעורר. והמטרה במדיטציה זה להגיע לאיזון מושלם ביניהם. זה כמו רכיבה על אופניים שלומדים לשמור על איזון. כמו שאתם לומדים לנהוג במכונית, ותלמיד מתחיל מושך תג קצת יותר מדי לפה, אחר כך קצת יותר מדי לפה, אותו דבר, אנחנו קצת יותר מדי נופלים לקהות מתקנים, נהיים יותר מדי מעוררים. המטרה ללמוד את האיזון המושלם בין שני הגורמים האלה, להגיע למה שנקרא מדיטציה מאוזנת. אז כל הדברים האלה עולים, ואז אנחנו צריכים ללמוד איך לתקן אותם. מה התיקון? התיקון הוא לפתח מה שאנחנו קוראים בעברית דריכות, או ששין, בטיבטית, אמרו ששין, דריכות. וזה מין כלב שמירה כזה. אני עושה מדיטציה, אבל יש חלק מהמיינד שלי שמשגיח עליי. חלק מהמיינד מסתכל מה קורה במדיטציה. את ישנה, את במדיטציה או את לא במדיטציה? מה את עושה? מה קורה? אז זה החלק של הדריכות. עכשיו, החלק הזה נוטה ללכת לישון. אז אנחנו צריכים ללמוד לתרגל אותו, שהוא יהיה שם, שהוא ישמור עליי כל הזמן. אנחנו צריכים ללמוד להשתמש בו כל הזמן. אז האימון המדיטיבי בין השאר מפתח מאוד את הדריכות. וזה אחר כך מתבטא בחיים שלכם בחוץ. אתם נהיים עם מודעות מאוד גבוהה למה שקורה איתכם. כל הזמן. והמודד שהגיע למדיטציה מושלמת, יש לו גם מודעות מקסימלית בחוץ. הוא שם לב, הוא רואה, מודע. אז זה מאוד עוזר לכם גם בחיים, אבל בוודאי במדיטציה. עכשיו, לשתי הצורות האלה של קהות מנטלית ואי שקט מנטלי, יש להם גרסאות גסות יותר וגרסאות קלות יותר. הגרסאות הגסות זה ברור, מתנמנמים קצת, או מאבדים את האובייקט של המדיטציה, או מחשבה נודדת, זה ברור. אז על זה צריך להתגבר באמצעות הדריכות ולהחזיר את המחשבה אל האובייקט ולשים לב וכך הלאה. הצורות הקלות לפעמים יותר קשה להבחין בהן, אנחנו אפילו לא שמים לב שהן ישנן, והן יכולות להיות דרגות שונות של בעיה. ובצורות המאוד עדינות שלהן, הן עדיין שם, אנחנו לא תמיד מודעים שהן שם, וזאת בעיה מאוד גדולה אצל הרבה מודדים, כי הם חושבים שהן במדיטציה טובה, ועוד שהן לא. מדיטציה טובה אין שום צורה של קהות, ואין שום צורה של אי-שקט. המיינד שקט, שקט, כמו בריכה שאין שום אדווה, שום גל, כלום. שקט, 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 שקט. לפעמים אנשים יושבים, נגיד, הם מתמקדים בנשימה, והם יושבים שעה ביום עם הנשימה, קמים, רגועים, מוצאים, הולכים לעבודה, מחר, עוד פעם. אותו דבר. אבל אתם רואים עוברות שנים, ואין יותר מדי התקדמות. מה קרה? הם יושבים עם הנשימה, אבל המדיטציה היא לא חדה. אין חדות. אצל מודד טוב, מתפתחת חדות של התודעה. שהיא שיקוף של החדות של המדיטציה. זה לא רק להישאר עם אובייקט, לא רק לראות אותו ברור, אלא שהמדיטציה זה כמו שאתם יושבים על קצה הכיסא בסרט מתח. מדיטציה טובה צריכה להיות כזאת. היא צריכה להיות מאוד ממוקדת ומלאת חיים. היא צריכה חדות גדולה. אם אין את זה, אז יש קהות קלה אולי, שאתם אפילו לא מבחינים בה, אתם רוצים מיינד כמו לייזר חד כדי לראות ריקוד. אתם צריכים להגיע למדיטציה מושלמת כדי לראות ריקוד. אז אמרנו, יש את הצורות הגסות והקלות. אז איך מתקנים את הבעיות האלה? כשיש קהות, זה אומר שהמיינד קצת שוקע. אני אחשב לקוס, זה אובייקט המדיטציה שלי. אז המיינד שלי אוחז באובייקט, כאילו המיינד, אני מצמידה אותו לאובייקט. כשיש קהות, המיינד שוקע, אני לא מחזיקה את האובייקט חזק, אוטוטו, את הכוס טיפולי מהיה. אז כשהששין, כלב השמירה שלי, שם לב שזה מה שקורה, שאני רפויה מדי, אז אני צריכה להדק. אני צריכה להצמיד את עצמי יותר לאובייקט, להדק את האחיזה באובייקט. ואז הסחירה נכנסת, שמתי לב שאני מולכת ומרפא, ואז אני משתמשת בסחירה לזכור, ואז אני מהדקת. לפעמים אני מהדקת יותר מדי. מהדקת יותר מדי את האחיזה, המיינד נכנס קצת לאי שקט. אני קצת הייפר. אז אני שמה לב, ואז אני מרפא קצת. בדיוק כמו בנהיגה שאתם לומדים לא למשוך את ההגה יותר מדי. בדיוק ככה. אתם מתחילים לנהוג עם המיינד שלכם, כדי שלא יזוז מן האובייקט, וישאר עליו בלי ממנום, בלי שקיעה, ובלי להתרומם יותר מדי. אז אם זה אובייקט שאתם מדמיינים, נאמר אתם מדמיינים את הדמות של הלמה או של הבודה, ואתם שמים אותם במרחב שלפניכם, אז ההצעה של הלמות זה לא לשים אותם גבוה מדי ולא נמוך מדי. גבוה מדי מעורר את המיינד יותר מדי ונמוך מדי גורם לו לשקוע, אז הם צריכים להיות בדיוק מול, בקו של העיניים מולכם. בערך במרחק אורך גוף מולכם. זאת הצעה אחת, יש כאלה שמאוד מאוד אוהבים את הלמה ושמים אותם ממש על ידם צמודים. אפשר גם ככה. אז זה היה בקיצור, יש יותר פירוט איך לתקן את הבעיות האלה. לפעמים אתם מנסים את ההידוק ואת ההרפאיה וזה לא עוזר.
לפעמים כשיש קהות גסה או כשיש אי שקט גדול מאוד, אתם בכלל שוכחים את האובייקט, אתם לא מסוגלים לשמור עליו, או שאתם ממש מתנמנמים, אז צריכים פתרונות יותר דרסטיים. אז הפתרונות האלה לא יעזרו, הם לא מספיק חזקים. לפעמים צריך להחליף את נושא המדיטציה. אם אתם נוטים לשקוע, אז אתם אולי רוצים נושא שמעורר אתכם יותר. צריכים אובייקט שמעניין אתכם יותר. או אובייקט שמרומם את רוחכם, אתם רוצים לרומם את הרוח קצת, אז אתם חושבים אולי על הסיכוי הפנטסטי שיש לכם להגיע להערה, או על הברכה הגדולה בחיים שלכם שפגשתם את הלימוד הזה, או את המורים האלה, או דברים שמרוממים את רוחכם. אם להפך, אם אתם יותר מדי הייפר, והמיין מתרופץ לכל מקום, כי דברים סמסרים מעניינים אותו, דברים ארציים מעניינים אותו, אתם רוצים קצת להרגיע אותו. אתם מזכירים לו שהדברים פה לא הסתיימו בטוב. ואז אתם עוברים לחשוב על כמה החיים האלה נדירים, כמה הם יחלפו עוד רגע, על כמה שהמוות קרוב וכך הלאה. אז אתם לוקחים נושאים שמורדים אתכם קצת. ואתם לומדים להיות מאסטרים, אתם מכוונים את עצמכם, כי המטרה שלכם זה להגיע למדיטציה טובה, כי בלעדיה לא תוכלו להשיג את ההישגים של הדרך הרוחנית. כל התרגול המדיטטיבי הוא אימון למצוא את האיזון בין הקהות והעירור, שזה יהיה בדיוק פרפקט, מגיע הזמן שהכל כבר פרפקט. ואנחנו כבר כל כך הרבה זמן מתרגלים ורגילים כל הזמן לתקן, 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 ותיקונים הולכים וקטנים, כן? בסוף אנחנו מתקנים כשכבר הגיע הזמן לא לתקן. אז זאת גם בעיה, זאת בעיה שמתעוררת.
במדיטציה שמריטים מתקדמים מאוד, כך שכרגע לרובנו אין צורך לדאוג לכך.
צריך ללמוד מתי הזמן הזה ולא לתקן אז. אם עושים את כל האימון הזה, במסורת הטיבטית הם מפרקים 9 שלבים. שהמיינד עובר דרכם במסגרת האימון המדיטטיבי. מסר כמה לשילה, אני חושב, מקצר אותם ל5. אז אני אעבור עליהם בקצרה. אז השלב הראשון, זה השלב ההתחלתי, אחרי שכבר התיישבתם, ואתם מנסים להתמקד באובייקט. למה הציע לכם? בהתחלה עוד אין לכם ריכוז, אתם לא מסוגלים להחזיק באובייקט. אז אתם מתמקדים עליו לרגע, מיד באות מחשבות אחרות. או שמיד אתם נרדמתם, או משהו כזה. לא יכולים להישאר עם האובייקט הרבה זמן. זה השלב הראשון, הוא נקרא לשים את התודעה על האובייקט. זה פשוט ניסיון להיות עם האובייקט, ואתם רק מסוגלים להיות זמן מאוד קצר עם האובייקט, ואחר כך המיינד בורח. אתם ממשיכים להתאמן ככה, מגיע הזמן שאתם מסוגלים להאריך את הזמן הזה. שבמקום שזה יהיה שנייה או שתיים או שלוש, זה הופך אולי לדקה או שתיים או שלוש דקות. אז זה נקרא קיבוע התודעה על האובייקט עם רציפות מסוימת. זה שלב שני. כדי למדוד, אם הגעתם לשלב הזה, אתם לומדים איזה מנטרה קצרה כמו אום מאני פדמה הום, ועושים מעלה של 100 חרוזים. אם אתם יכולים לשמור 100 פעמים מנטרה בלי לברוח במחשבות לשום מקום אחר, אז אתם בשלב השני. השלב השלישי, אתם מקבלים את התודעה על האובייקט, ועכשיו אתם לומדים להטליא את הפערים. התלאת הפערים. זאת אומרת, אתם בהדרגה מקטינים את הפערים בין הזמנים שאתם על האובייקט. בהתחלה אתם פחות זמן על האובייקט ויותר זמן דעתכם נודדת. בהדרגה הפרופורציות משתנות ומתהפכות, ואתם יותר עם האובייקט ופחות נודדים. זה השלב השלישי. ממשיכים לתרגל, זה מביא לשלב הרביעי. בשלב הרביעי נקרא קיבוע התודעה על האובייקט. פה אתם כבר נשארים עם האובייקט כל הזמן. פה אתם כבר לא עוזבים את האובייקט. אלא מה? עדיין יש הרבה גלים בבריכה שלכם. יש שקט, יש נמנום. אז עכשיו מגיע התור של לעבוד ברמות העדינות יותר. אתם כבר עם האובייקט. אז הקהות הגסה והאי שקט הגס כבר התגברתם. אם אתם שם זה יופי. עכשיו אתם צריכים להתחיל לעבוד עם הקהות העדינה יותר ועם האי שקט העדין יותר. להרגיע את הגלים בבריכה של המיינד שלכם. אז פה אתם עובדים עם הששין והדרמפה, עם הדריכות ועם הסחירה, כמו שתיארתי קודם. אז זה 5, שזה השגת שליטה בתודעה. הששין מתפתח לדרגות גבוהות. אז למשל, אתם מבחינים בקהות עדינה, אז אתם מעתקים יותר את המיינד סביב האובייקט, זה זורק אתכם פתאום לאי שקט עדין. אז עכשיו אתם מרגיעים את התודעה. אז זה יהיה 6, הרגעת התודעה. אז בעצם 5 ו-6 אתם עושים לסירוגין, זה לא שקודם אתם גומרים עם שלב 5 ואחר כך אתם עושים את 6, אתם עושים אותם לסירוגין. וזה יכול לקחת זמן.
ומגיע שלב, אחרי שתרגלתם מספיק עם זה, אתם מגיעים להרגעת התודעה לחלוטין, שזה יהיה שלב 7. הרגעת התודעה לחלוטין, שבשלב הזה, שני האלמנטים האלה של המיינד, הסחירה והדריכות, הם מפותחים במלואם. אתם מאוד מודעים, ואתם לא מתבלבלים. אין יותר סכנה, לא של קהות קלה, ולא של אי שקט קל. אתם כבר שקטים, אתם ממוקדים על האובייקט. אז זה מביא אתכם לשלב 8, שהוא ריכוז חד נקודתי. עכשיו אתם על האובייקט, לא זזים ממנו, לא נרדמים, לא מתעוררים, על האובייקט. אבל עדיין, כשאתם מתחילים את המדיטציה, יש צורך באיזה מאמץ התחלתי כדי להתמקד באובייקט, ואז אתם מסוגלים להישאר עליו. זה שלב מאוד מתקדם במדיטציה. אם אתם ממשיכים לתרגל, גם המאמץ ההתחלתי כבר לא צריך. אתם רק חושבים על האובייקט, אתם כבר במדיטציה. זה כבר השגתם איזון. זה 9 עכשיו, כן? השגתם איזון. זה עוד לא המדיטציה המושלמת. זה נשמע ככה, אבל זה עוד. השגתם איזון מושלם. זה בדרך. אתם ממשיכים לתרגל, ממשיכים לתרגל, מגיע שלב של מה שנקרא שינג'אנג. אם הוא שינג'אנג?
שינג'אנג.
שינג'אנג זה העונג הזה שתיארתי. עכשיו הוא מגיע עוד הרבה קודם, בדרגות קלות. אבל פה הוא מגיע מאוד מובהק, שיש עונג פיזי, כי הרוחות שלכם הפנימיות הן לגמרי מיושרות, הן לגמרי בהרמוניה. זה מביא לעונג פיזי, ובעקבותיו בא גם עונג מנטלי. וזה קוראים שינג'אנג. וכשמגיע השינג'אנג, אז אתם בשימה. ואז אתם עולים לרמה הבאה שהיא כבר מחוץ לעולם התשוקות, ואם למדתם הרבה ריקוד, שם אתם יכולים להתחיל להתמקד טוב בריקוד, ואז זה נותן לכם צ'אנס, אחרי עוד הרבה תרגול, לראות ריקוד אישי. שאלה קצרה, כן?
אולי אפשר לתת את זה מהפרקטיקה על אחיזה באובייקט, זה אומר לראות פרטים, זה אומר רגז, מה זה אומר בפרקטיקה להדק אחיזה באובייקט?
מה זה אומר להדק אחיזה באובייקט? אם למשל האובייקט שלי זה הדמות של הבודה, להדק זה לנסות להתקרב אליו יותר, לחדד אותו יותר, לעשות זום במשקפת שלי, להיות איתו יותר, להיות מחוברת אליו יותר. אז זה לא רק ראייה, זה בתחושה, בהוויה שלי, להיות יותר קרובה לאובייקט. זה היה שיעור 5 שלנו.
בשעות הארבע לחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד נעתה בלבי ערכנה ואף הגישנה כדן של עדנה תיארה בלבי ערכנה ולך הנשנה כגן של עדנת הערה או מיתנו בך לא תזכה כל פריאה לעולם שכולו טוב. זכות השיחתי זוהר רוחה ישימונה כל החיל אביה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נסגרים אשר משני אלוהם נובי ובכך לא יזכו בגופים נסגרים אשר משני אלוהם נובי.